שלום וברכה. הנושא שבו נעסוק היום איננו צבאי באופן מובהק, ואף על פי כן אני רוצה, כמו שעשינו בשבוע שעבר, להעניק לו את הפרשנות או את ההקשר הצבאי, כאשר הרבה פעמים ההקשר הצבאי הזה עשוי לשנות את ההלכה, לשנות את ההגדרות של הדין המדובר, בעיקר בכל מה שקשור למצבים של שעת הדחק וכדומה. ביקרתי השבוע סמוך לעיר אילת בפלוגה של חיל האיסוף הקרבי. חיל האיסוף הקרבי הוא זה שאוסף מודיעין, צופה לעבר שטחים מסוימים שהצבא רוצה לאסוף עליהם מידע ולאסוף עליהם נתונים, ואוסף את הנתונים הללו. חיילות, לוחמות מחיל האיסוף הקרבי יוצאות אל השטח, ממש שוכבות בשטח שעות ממושכות ואוספות את המידע הזה. נפגשנו השבוע עם חיילות דתיות מן הפלוגה הזאת, ואחת השאלות שהטרידה אותם יותר מהכל היא, האם כאשר הן חוזרות מן הפעילות, מן המערב, כאשר שעות ארוכות הן שוכבות בשטח, אם קרה שהן חזרו בשבת, האם מותר להן להתקלח? שאלה הזאת איננה שאלה חדשה, נשאלה פעמים רבות, ובכל זאת כאשר היא נשאלה מפיהן של הבנות החביבות הללו, בהחלט היא קיבלה פרשנות הרבה יותר חזקה, כאשר אתה רואה את הצורך של אישה שלוחמת להתקלח כאשר היא חוזרת מפעילות. השאלה של רחיצה בשבת היא שאלה מורכבת, מסועפת, ואני רוצה להתמקד רק בהיבטים הנוגעים למצב הזה של חייל או חיילת שחזרו מפעילות מבצעית בשבת. המשנה במסכת שבת בדף למדחת מספרת על אנשי טבריה שמצאו דרך מקורית לחימום מים בשבת. מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין. כלומר, העבירו צינור מים קר בתוך צינור גדול יותר של מים חמים, וכך המים הקרים התחממו מן המים החמים. כמובן, העברת הצינור התבצעה מערב שבת, עוד לפני השבת, אלא שהמים הקרים בתוך הצינור הלכו והתחממו במהלך השבת. אמרו להם חכמים, אם בשבת, כחמין שהוחמו בשבת, ואסורין ברחיצה. כלומר, דין המים הללו כדין מים שהתחממו בשבת, ולכן קובעת המשנה שאסור לרחוץ בהם. מה המקור, מדוע אסור לרחוץ במים חמים שהוחמו בשבת? מסבירה הגמרא שם, תניא כבתי דשמואל, חמין שהוחמו מערב שבת, למחר רוחץ בהן פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. כלומר, אם המים התחממו מערב שבת, מותר להשתמש בהם בשבת לרחיצת פנים, לרחיצת ידיים, לרחיצת הרגליים, אבל אסור לרחוץ בהם את כל הגוף. מדוע? דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בתחילה היו רוחצים בחמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנים להחם מים בשבת וכו' וכו'. הגזרה הזאת נקראת גזרת מרחצאות, כלומר אם נתיר לרחוץ במים חמים בשבת, קיים החשש שמא יבואו ויחממו מים בשבת לצורך זה, ולכן קבעו חכמים שאסור לרחוץ במים חמים בשבת. לרחוץ, פירושו של דבר לרחוץ את כל הגוף. כאשר מדובר על רחיצה חלקית, רחיצת פנים או ידיים או רגליים בלבד, כאן מבחינים חכמים בין רחיצת, בין מים שהוחמו מערב שבת. כלומר, אם הם כבר הוחמו מערב שבת, מותר לרחוץ בהם רחיצה חלקית בשבת. לעומת זאת, אם הם הוחמו בשבת, אסור להשתמש בהם בכלל, אפילו לרחיצת פניו, ידיו ורגליו. אז זו אם כן גזרת מרחצאות, כאמור, יש לנו כאן שתי גזרות מקבילות. גזרה אחת שקובעת שלרחוץ את כל הגוף אסור בשום פנים ואופן. וגזרה שנייה שאומרת שאפילו רחיצה חלקית של פניו, ידיו ורגליו, גם היא אסורה אם המים הלכו והתחממו במהלך השבת. בתוספות ישנים שמבואר שהגזרה הזאת היא גזרה קדמונית, אף על פי שהיא אכן קדמונית, העיר כבר הריף במסכת ביצה שמדובר על גזרה בלבד ולא על שבות. כידוע, בהלכות שבת יש הרבה שבותים, יש פעולות שאסורות מדרבנן. הריף מבקש לומר שלא מדובר כאן על איסור דרבנן. רחיצה בשבת היא לא איסור דרבנן כמו טלטול מוקצה או כמו איסורי דרבנן אחרים, אלא רחיצה בשבת היא גזרה כאמור מחשש שמא יבואו לחמם מים בשבת. אף על פי שמדובר רק על גזרה ולא על דין גמור, הגמרא שם תורחת לציין, אמר רבא, היימן דעבר הדרבנן, כלומר מי שאומר, עובר על דברי חכמים, מי שמתרחץ בשבת, שרי למקרלי עבריין. מי שמתרחץ בשבת נקרא עבריין, אמנם רק גזרה, אבל סוף סוף מי שעובר על הגזרה נקרא עבריין. וכך באמת נפסקו הדברים באופן פשוט בשולחן ערוך, בסימן שין כפבב, אסור לרחוץ כל גופו, אפילו כל איבר ואיבר לבד, אפילו במים שהוחמו מערב שבת. ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתתף אסור. כלומר, השולחן ערוך מדגיש, על פי מה שנאמר בסוגיה שם, לא נכנסנו לכל הפרטים, שהאיסור נוגע הן לטבילה בתוך מים, מה שמכונה בלשוננו אמבטיה, אסור להיכנס לתוך המים בשבת, וכמו כן אסור להתרחץ בשבת, כלומר אסור לשטוף את כל הגוף, כל רחיצה שהיא לכל הגוף אסורה בשבת, משום גזרת מרחצאות. אז אם כן, על פניו, מי שמבקש להתקלח בשבת, הדבר הזה אסור מכוח אותה גזירה. אף על פי כן, מצאנו הגדרות שונות בתוך הגזירה הזאת, גזירת מרחצאות, שבכל זאת יכולות לאפשר להתקלח בשבת במצבים מסוימים, ובזה אני רוצה להרחיב יותר. יכול להיות שמכך הייתי צריך לפתוח, וזאת הערה כללית לכל הסוגיה, אנחנו עוסקים אך ורק באיסור רחיצה מצד עצמו. יש שאלה גדולה שנוגעת לאיזה מים חמים מותרים לשימוש בשבת. כידוע, נחלקו פוסקי הדור לגבי עידוד שמש, הרב עובדיה ורבי מקלו בשמירת שבת כהלכתה במהדורתו הראשונה פסק להקל, אחר כך חזר בו ופסק להחמיר. זו מחלוקת גדולה אם מותר להוציא מים עידוד שמש בשבת. מחלוקת נוספת שבה כבר רוב הפוסקים מחמירים, האם מותר להשתמש בדוד חשמל בשבת. האם מותר להוציא מים עידוד חשמל בשבת? הבעיה שכאשר יוצאים מים קרים, נכנסים מים קרים במקומם, והמים הקרים שנכנסו הולכים ומתבשלים, הולכים ומתחממים, וכאן רוב הפוסקים סבורים שיש מקום לאסור. במערכות שיש להם שמות שונים, מערכת טרמויד, יונקרס, מערכות שכאשר פותחים את ברז המים החמים, נדלקת להבה של אש לחמם את המים, כאן כבר אין שום מחלוקת, זהו איסור דאורייתא הגמור לכולי אלמא, משום שעצם הדלקת המים מדליקה ומפעילה את האש. אז אם כן, באופן כללי לגבי המקורות של מים חמים שאפשר להשתמש בהם בשבת, כמובן שבשנים האחרונות הולכים ורווחים כל מיני התקני שבת למיניהם, כל מיני ברזים מיוחדים, שעוני שבת מסוגים שונים, אינני רוצה להיכנס לנושא הזה כאן. לצורך העניין, קיימת אפשרות להשתמש במים חמים בשבת. אם מדובר על דוד שמש, לדעת המקלים הרבים, אם מדובר על התקני שבת שונים ומשונים למערכות השונות, יש מים חמים בשבת, וכאמור השאלה שלנו היא האם מותר להשתמש במים האלה, האם מותר לרחוץ מהם, וכאן מתעוררת גזירת חז"ל שקובעת אסור להתרחץ בשבת. כאמור, נחזור עכשיו לעיקר הסוגיה ולתרחישים שבהם בכל זאת מצאנו שהתירו חכמים להתרחץ בשבת. השולחן ערוך, הקראנו את לשונו מקודם, קובע שאסור לרחוץ כל הגוף בשבת, אבל, מוסיף השולחן ערוך, אבל בחמי טבריה מותר לרחוץ אפילו כל גופו יחד, ואין צריך לומר בצוננים. כלומר, כותב השולחן ערוך, שבמקום שבו לא שייך את הגזרה שמא יבואו לאחי מים, למשל מי שרוחץ בחמי טבריה, במעיינות חמים, אין חשש שאם נתיר רחיצה כזאת יבואו לחמי מים בשבת, כי כולם יודעים שאת חמי טבריה אף אחד לא מחמם. חמי טבריה חמים מעניהם. ואין צריך לומר, אומר השולחן ערוך, במים צוננים. מים צוננים, ודאי אין חשש שמישהו יבוא להכה מים בשבת, בגלל שמתקלחים במים קרים. ולכן, כאשר מדובר על מקלחת במים קרים, ברור שהדבר הזה מותר, ואין מקום להחמיר בו. כך עוסק השולחן ערוך, על פי דעת רבי יהודה, בברית השם במסכת שבת, רבי יהודה קבע שבצונן אין שום איסור. הבית יוסף שם מדגיש שהכולה בצונן היא הן באמבטיה, אמבטיה של מים קרים, והן ברחיצה או במקלחת במים קרים, זו וזו מותרת. לדעת כמה מן האחרונים, הכולה הזאת להתקלח בצוננים נוגעת לא רק למים צוננים, קרים, אלא גם למים פושרים. הנודע ביהודה במהדור התניינה, אורח חיים, תשובה כ"ד, סימן כ"ד, קובע הנודע ביהודה שמים פושרים אין דינם כמים חמים ולא נאמרה בהם גזירת מרחצאות. כלומר, אם המים לא ממש קרים, אלא אפילו קצת התחילו להתחמם, כל עוד זה לא חום רגיל שבו אנשים מתקלחים בדרך כלל, אין איסור להשתמש בהם בשבת. כך טען הנודע ביהודה. בין פוסקי הדור ישנה מחלוקת מאוד גדולה, אם סומכים על הנודע ביהודה או לא סומכים על הנודע ביהודה, ורבים מן הפוסקים הקלו, כאשר המים לא צריכים להיות ממש קרים, מים קפואים, גם אם באיזשהו חום בינוני, טמפרטורת חדר פחות או יותר, גם אז מותר להשתמש במים הללו בשבת לצורך רחיצה, משום שכאמור לא גזרו גזירת מרחצאות על מים קרים. והנה אחדים מראשוני אשכנז חידשו חומרה נוספת על גבי ההלכה הזאת. המהר"ל, פשוט בסימן קוף למתת, דן בהרחבה בנושא שמאוד הטריד את הפוסקים לגבי טבילה בשבת, אישה שצריכה לטבול בשבת, האם הדבר הזה מותר או אסור, או מים קרים, מים חמים. ובתוך דיונו כותב המהר"ל, מנהג פשוט שלא לרחוץ בצונן בשבת. כך נהגו ישראל. מדין הגמרא, פסק השולחן ערוך, ודאי שמותר לרחוץ וצונן בשבת, אבל המהריל, שכמובן קדם לשולחן ערוך, כותב שמנהג ישראל לא לרחוץ אפילו במים קרים, ומה הטעם? מציע המהריל טעמים שונים, וטעמה דשייך למגזר משום שחיטה, או משום נושא דלת אמות בקרמלית, מים שעליו ואלונדית. שני חששות מזכיר המהריל, חשש אחד שמא האדם יבוא לשחות, או לשחות את שערותיו הרטובות, או לשחות את המגבת, וטעם שני, בדרך כלל לא היו לאנשים בתי מרחץ, לא היו מקלחות בבית, היו מתקלחים בנהר או באיזשהו מקום ציבורי, ואם כן יש חשש שיבואו לטלטל, להעביר 400 ברשות הרבים את החפצים שנחוצים למרחץ. כך או כך כותב המהריל כדבר פשוט, שנהגו ישראל לא לרחוץ בשבת, אפילו במים קרים. כדברים האלה כותב גם תרומת הדשן בסימן ריש נ"ה, וכך פוסקים להלכה המגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שכ"ו. כך מסכם המשנה ברורה, כתבו הפוסקים, דנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקווה, דמצוי לבוא לידי שחיטת שיער ומאוד כמה טעמים. אז אם כן, בדין השולחן ערוך מותר להתגלח במים קרים, אבל ראשוני אשכנז, וכך נפסק להלכה במגן אברהם ובמשנה ברורה, קיבלו על עצמם שלא מתקלחים בשבת אפילו במים קרים. כמובן החומרה הזאת התקבלה אך ורק בקהילות אשכנז, בילקוט יוסף של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כותב בפירוש שבני ספרד לא קיבלו על עצמם את החומרה הזאת, ולבני ספרד אין שום בעיה להתקלח במים קרים בשבת. תשובה מעניינת מאוד בנושא הזה מצויה בשו"ת איגרות משה, אורח חיים ד', סימן ע"ה. משה פיינשטיין דן בשאלה הזאת, האם מתקלחים בשבת, הוא כותב שמצד מקורות ההלכה ברור שמותר להתקלח בשבת במים קרים, ואין בזה בעיה, אבל מצד שני הוא מוסיף, מכל מקום ידוע שרוב הדעין שהיא מעצמן בלא הוראה, אין מתקלחים בשבת. כך בפועל נהגו העולם, כך אומר משה פיינשטיין, המתבונן מסביבי ורואה שיהודים לא מתקלחים בשבת, אפילו במים קרים. הוא מתלבט, אולי הדבר הזה הוא רק חסרון ידיעה, או מנהג טעות, כלומר שאין לזה מקור ברור, אבל אף על פי כן הוא כותב בסופו של דבר, הרי לא היה במדינותינו ביורופ, באירופה, כלל מנהג לאסור להשתתף בצונן. אבל במדינתנו כאן באמריקה, שהיא כמקלחות, חזין הם שאין מתקלחים בשבת אפילו בצונן. ולכן, אף שלא מצינו בספרים שהיה מנהג הזה, שאם כן אפשר שמה שאין מתקלחים בשבת על ידי המקלחת להכר ובלא כוונת מנהג לאסור, מכל מקום יש להחמיר בלא צער, משום דה אולי הוא בכוונת מנהג מטעמים דה לאל, אבל כשמצטער יש להקל. כלומר, טוען רב משה פיינשטיין, אני לא יודע בדיוק למה, אבל בפועל אנשים לא מתקלחים בשבת, מסתומה יש להם איזשהו טעם, מסתומה יש להם איזושהי סיבה שהם לא מתקלחים בשבת, ולכן הדבר הזה אסור, אלא אם כן מדובר על מי שמצטער. ומכאן רב משה פיינשטיין מוליך אותנו אל השלב הבא, דיברנו עד עכשיו על מקלחת בצוננים, לפי הספרדים הדבר מותר, לפי האשכנזים ישנו מנהג להחמיר, ואף על פי כן כותב רב משה פיינשטיין שבמקום צער אפשר להקל. כך כותב גם בשמירת שבת כהלכתה, שהאשכנזים אינם מתקלחים בשבת, אלא אם כן יש בדבר צער. מהו עניינו של המצטער? מדוע למצטער הותר להתקלח בשבת? המקור להלכה הזאת הוא במשפט קצר של רבי עקיבא איגר, שם בסימן שכ"ו באורח חיים. הבור הלכה בתחילת סימן שכ"ו מצטט את רבי עקיבא איגר שכתב ומצטער, אף על פי שאינו חולי כל הגוף, יש לומר דמותר לרחוץ. כלומר, גם אם הוא לא ממש חולה, עצם העובדה שהוא מצטער בשבת מתירה לו להתקלח, כך מחדש רבי עקיבא איגר, וכאמור הביאור הלכה בעקבותיו. רבי עקיבא איגר חוזר על החידוש הזה גם בסימן שז, אלא ששם הוא טוען שבכלל לא מדובר על חידוש שלו. שם הוא טוען שאת ההלכה הזאת קבע כבר השולחן ערוך. במה עוסק השולחן ערוך בסימן שינזיין? השולחן ערוך עוסק בשאלת שבות דשבות. כלומר, האם מותר לבקש מגוי לעשות איסור דרבנן בשבת? אמירה לגוי אסורה מדרבנן, היא שבות. אתה מבקש ממנו לעשות עבורך איסור דרבנן? יש לנו כאן אם כן מצב של שבות דשבות. כותב השולחן ערוך שהדבר הזה מותר במצבים מסוימים. דבר שאינו מלאכה. ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת. מותר לבקש מגוי לעשות איסור דרבנן. מתי אומר השולחן ערוך? והוא שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך להרבה לדבר, או מפני מצווה. בשלושה מצבים אפשר להקל בשבות דשבות. חולי, צורך גדול או מצווה. כיצד, אומר השולחן ערוך, ושם מביא דוגמאות שונות, ולענייננו כותב השולחן ערוך, להביא מים דרך חצר שלא ערבו, לרחוץ בו המצטער. אדם בשבת מצטער, רוצה מאוד להתקלח, וזקוק למים חמים. אצלו בבית אין מים חמים, אבל השכן ממול יש לו מים חמים. מאיפה? לא ברור, עוד מעט נדון בזה, אבל השכן ממול יש מים חמים. דעקה, לא עשו בחצר עירוב חצרות. אם לא עשו בחצר עירוב חצרות, אסור להעביר חפצים מבית אחד לבית אחר. אומר השולחן ערוך, אם מדובר על מצטער, מותר לו לבקש מגוי שיביא לו את המים החמים מן הבית השני. אמירה לגוי, שבות. קלטול בחצר שינה מעורבת, גם כן שבות איסור דרבנן, שבות דשבות הותר לצורך מצטער. אומר רבי עקיבא איגר, השולחן ערוך דן בטלטול המים בחצר. אבל מתוך דבריו למדנו שהמצטער רוצה לרחוץ במים. כתוב בדברי השולחן ערוך בפירוש, שאם המצטער זקוק למים חמים בשבת, מותר להביא לו אותם כדי שיוכל להתקלח. מכאן מפורש טוען רבי עקיבא איגר, שרחיצה למצטער הותרה בשבת, ולכן כאמור הוא פוסק, ועבור הלכה בעקבותיו, שמי שמצטער, מי שזקוק מאוד למקלחת, מותר לו להתקלח אפילו במים חמים. זו אם כן הגדרתו, זה אם כן החידוש של רבי עקיבא איגר. הפסיקה הזאת של רבי עקיבא איגר זקוקה לשלוש הגדרות. הגדרה ראשונה, מה זה בדיוק מצטער? מי מוגדר מצטער? הפסיקה הזאת של השולחן ערוך קשורה לסוגיה בעירובין בדף סנחזיין, לא ניכנס אליה כאן. שם מדובר על תינוק לפני ברית מילה שזקוק למים חמים. ברור שהצורך הגדול של תינוק בסך הכל בין 8 ימים, זו רמת צער מאוד גבוהה. האם גם אדם אחר מוגדר כמצטער? בדברי השמירת שבת כהלכתה נראה שבאמת הרחיב את ההגדרה וכתב, מי שרגיל לרחוץ את כל הגוף כולו מדי יום ביומו, הוא מצטער הרבה אם אינו עושה כן, או חולה, וכן תינוק שרוחצים אותו מדי יום ביומו, מותר להם לרחוץ את כל הגוף בשבת. אז חולה, מובן, ברור שהוא מצטער. תינוק שרוחצים אותו מדי יום, גם כן, די מובן שהוא מצטער. אבל השמירת שבת כותב בפירוש, שכל מי שהוא איסטיניס רגיל להתקלח כל יום, לא מפספס מקלחת אף יום. לצורך העניין, גם הוא מוגדר כמצטער, וגם לו הותר לרחוץ במים חמים בשבת, כך פוסק השמירת שבת כהלכתה. או למשל, כמו שכבר הזכרנו מקודם, שכתבו שגם לפי חומרת האשכנזים שלא להתקלח במים קרים בשבת, מי שמצטער הותר לו, כותב השמירת שבת, והמצטער כגון ביום שרב, מותר להתקלח במים צוננים כרגיל בימות החול. שוב, גם כאן לא מדובר על צער קיצוני, יום חם, יום שרב. ביום שרב מתיר השמירת שבת כהלכתה לעשות מקלחת במים קרים, אם כן הוא מרחיב את ההגדרות של מצטער, וכאן אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, ברור מאוד שחייל או חיילת שחוזרים מפעילות בשבת מוגדרים כמצטער ברמה גבוהה מאוד. במצבים מסוימים הצער שלהם, הלכלוך מלהיות בשטח 30 שעות, 40 שעות, הלכלוך, החול שנכנס לכל מקום בעיניים, באוזמיים, לתוך הבגדים, ודאי שמדובר על צער ברמה מאוד מאוד גבוהה. כמעט שהייתי אומר שמדובר אפילו על יותר מצער. על סוג של אולי אפילו חולה שאין בו סכנה. כלומר שהקשירות המבצעית, היכולת שלהם להילחם נפגעת. אבל גם אם לא נקבל הגדרה מרחיקה כזאת, ודאי שיש כאן צער גדול מאוד. וברור שבמצב כזה של צער יותר להתקלח במים חמים בשבת, כפי שמחדש רבי עקיבא איגר וכפי שפוסק המשנה ברורה. אז אם כן, נקודה ראשונה לגבי רבי עקיבא איגר היא מי הוא בדיוק מצטער. נקודה שנייה שבה לא נרחיב, ייתכן והיה מקום לדייק בדברי רבי עקיבא איגר, שגם כאשר התיר רחיצת כל הגוף לא באמת התיר לעשות מקלחת, אלא התיר רק לרחוץ איבר איבר. שאלה של רחיצת איבר איבר, הכוונה לא להיכנס למקלחת ובבת אחת לרחוץ את כל הגוף, אלא לשטוף את היד, אחר כך לשטוף עוד יד, אחר כך לשטוף רגל ועוד רגל וכו'. לא ניכנס כאן לכל הדיון של איבר איבר, כי אני רוצה להתמקד בנקודה השלישית בדברי רבי עקיבא איגר, שהיא באמת נקודה מאוד מעניינת. בסימן שינזיין, אגב אותה פסיקה של השולחן ערוך, כתב רבי עקיבא איגר שבאמת למצטער מותר לרחוץ, להתרחץ בשבת, אבל הוסיף בחמין שהוא חמור מערב שבת. כלומר, כל ההיתר של רבי עקיבא איגר עבור מצטער להתקלח לשבת, נאמר אך ורק על מים חמים שהוא חמור מערב שבת. מניין לו? משום שכפי שכבר הזכרנו מקודם, בגמרא עצמה מצאנו הבחנה כזאת. הגמרא קובעת שרחיצה אסורה בשבת. אבל מי שרוצה לרחוץ רק איבר אחד, מי שרוצה לרחוץ רק פנים או רק ידיים או רק רגליים, רשאי, ובלבד שיחמם את המים ערב שבת. ושוב, הטעם מאוד מאוד ברור, אם נתיר לרחוץ במים שהוחמו בשבת, כמובן קיים חשש מאוד מאוד גדול שיבואו לכתחילה לאחי מים בשבת. ולכן על מים שהוחמו בשבת אנחנו אוסרים אפילו לרחוץ רק איבר אחד, אפילו לרחוץ רק פנים או רק ידיים. אם כן, רבי עקיבא איגר מקבל את העניין הזה גם לקולה שלו. כלומר, למצטער מותר לרחוץ בשבת, זה כן אומר רבי עקיבא איגר, אבל דווקא עם המים החמים הוחמו מערב שבת, ולא עם המים החמים הוחמו בשבת. זה אם כן החידוש של רבי עקיבא איגר. שאלה מאוד מאוד גדולה ומעניינת, שהטרידה את הפוסקים גם אחרונים קדומים יותר, ובעיקר הטרידה את הפוסקים בדור שלנו, היא כיצד בדיוק יש, מה בדיוק מוגדר המים שהוחמו בשבת. אם נחזור לסוגיה שעוסקת באנשי טבריה, אנשי טבריה חיממו מים בשבת. כלומר, הם העבירו את אותו צינור של מים קרים בתוך צינור של מים חמים מערב שבת, אבל המים הקרים בתוך הצינור הלכו והתחממו בשבת. כלומר, החמים הוחמו בשבת, אבל כל הפעולה נעשתה מערב שבת. בלשוננו המודרנית הייתי אומר אוטומציה. כלומר, התקינו מין שעון שבת כזה, התקינו מין התקן כזה, שיוביל לכך שהמים הקרים התחממו בשבת. ואת זה אסרה הגמרא. השאלה הגדולה, שכנראה שנויה במחלוקת בין הראשונים שם, היא מה הגדר של המים האלה שחיממו אנשי טבריה. ניתן להבין שהפעולה שעשו אנשי טבריה היא פעולה מותרת. כלומר, באמת אין בה שום איסור. כל הבעיה היא שהמים התחממו בשבת. אם ככה, אנחנו נסיק שמים שהתחממו בשבת, זה אומר שזה לא משנה איך הם התחממו. התחממו בהיתר, התחממו באיסור, התחממו באופן אוטומטי, זה לא רלוונטי. אם הם התחממו בשבת, אסור להשתמש בהם. אסור לרחוץ בהם פניו, ידיו ורגליו, כמו דין הגמרא והשולחן ערוך, וגם למצטער לא הותר להשתמש בהם, כפי שכותב רבי עקיבא איגר. אז זו אם כן הבנה אחת. לחילופין אפשר לומר, שהמעשה שעשו אנשי טבריה לא היה מותר לגמרי. הגמרא שמה דנה בהרחבה רבה, ולא ניכנס לזה, בשאלת התמנה. איסור התמנה של צונן בתוך חמין, הגמרא מאוד מתלבטת, האם מה שעשו אנשי טבריה מוגדר כהתמנה או לא מוגדר כהתמנה. ניתן להבין אם כן, שהמים שחיממו אנשי טבריה בשבת, לא התחממו באיסור גמור, זה לא שמישהו בא והדליק אש בשבת. אבל היה בהם שרח איסור, שרח איסור התמנה. ולכן אמרו חכמים שאסור להשתמש בהם. אבל אם נמצא דרך לחמם מים בשבת בלי שום איסור, בלי איסור התמנה ובלי אף איסור אחר, מים כאלה יותרו לשימוש בשבת. למה? כי הם באמת מוגדרים כי התחממו בהיתר, אין שום בעיה להשתמש בהם בשבת. אז כאמור, לא ניכנס לכל הפרטים, ככל הנראה יש בשאלה הזאת מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, ונתמקד יותר בדברי הפוסקים בדור שלנו, שדיברו על אמצעי החימום שרלוונטיים ושקיימים ביניהם. פשוט אור לציון, הרב בן ציון אבא שאול, דן בעניין שימוש בדוד שמש בשבת, וכתב בפירוש שגם לדעת המתירים להשתמש בדוד שמש בשבת, גם לדעתם אסור להתקלח במים האלה בשבת. אבל במים שוחמו בשבת כגון על ידי דוד שמש, אין לרחוץ כלל בשבת. כלומר, אסור להשתמש בהם אפילו לרחיצת פניו ידיו ורגליו. ומסביר שם הרב בן ציון אבא שאול, ברור, אני פתחתי את ברז המים החמים, הוצאתי מים חמים מהדוד, ועכשיו נכנסו מים קרים. המים הקרים האלה התחממו בשבת. נכון, אז מה עברתי איסור? כי מותר לחמם מים על ידי דוד שמש. אבל אסור להשתמש במים לרחיצה. לא לרחיצה של מצטער, ולא לרחיצת פניו ידיו ורגליו. כי זה מים שהוחמו בשבת, הם הוחמו על ידי דוד השמש בשבת. כך כותב הרב בן ציון אבא שאול, והדבר הזה מאוד מאוד הגיוני ומסתבר. אבל מצאנו בין הפוסקים בדור שחלקו על הרב בן ציון אבא שאול, כך למשל הרב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם, ספרו על הספר בן איש חי, כותב שיש להקל בדבר. והוא מסביר, כיוון שלא נעשית בשבת שום פעולה מכוונת להחם את המים, יש להקל לרחוץ בהם פניו, ידיו ורגליו. כלומר, וכאן יש בעצם שני רבדים בטענה הזאת של הרב עובדיה. טענה ראשונה, יכול להיות שכל מים שהתחממו בהיתר, אין בעיה להשתמש מהם בשבת. כל מה שאמרה הגמרא, שאם הוחמו בשבת אסורים בשימוש, זה דווקא אם התחממו באיסור. אבל אם התחממו בהיתר, אין עם זה בעיה. אבל הרב עובדיה טוען יותר מזה. גם נאמר שאפילו מים שהתחממו בהיתר אסורים בשימוש, בדוד שמש המצב יותר קל, כיוון שלא נעשית בשבת שום פעולה מכוונת להחם את המים. כלומר, זה לא שמצאתי דרך לחמי מים בשבת. איך התחממו המים שבדוד? אני פשוט הוצאתי מים חמים, בסוג של גרמה, לא ניכנס לשאלה אם זה באמת גרמה או לא, אבל בסוג של גרמה נכנסו מים קרים לתוך הדוד, והמים הקרים שנכנסו לתוך הדוד התחממו בשבת. אז אני חיממתי מים בשבת? לא. זה פעולה אגבית. והיות שהמים האלה התחממו באופן כל כך אגבי, דינם כהתחממו ביום חול. אין דינם כמים שהתחממו בשבת. שלמה זלמן אוירבך גם הוא קיבל את הסברה הזאת והקצין אותה אפילו יותר, והוא מסביר, דאף כשמוציא מים מדוד השמש בשבת והמים החדשים מתחממים בו ביום, מכל מקום, כיוון שנעשה רק דרך פסיק רישי ובלי כוונה, לא חשיב כנעשה בשבת. זה פסיק רישי, אני לא הכנסתי מים קרים לדוד, אני בסך הכל הוצאתי מים חמים, ובמקומה נכנסו מים קרים. זה אומר שלמה זלמן פסיק רישי, אני לא עשיתי כלום. ולכן המים האלה דינם כי התחממו מערב שבת ולא כי התחממו בשבת עצמה, וממילא גם הוא סבור שיש מקום להקל בדבר הזה. אז אם כן, הרב עובדיה יוסף ושלמה זלמן אוירבך, אליהם יש להוסיף גם את רב משה פיינשטיין, שגם הוא בתשובה באגרות משה אור החיים א' סימן קופה אין וב, טוען שיש מקום להקל במים שהתחממו בשבת באופן המותר. אם כן, לדעת שלושתם, אם נמצא דרך מותרת לחמי מים בשבת, הדבר הזה באמת יותר. למעשה, אם נחזור מעט אחורה, כבר רבי עקיבא איגר עצמו הבין שיש מקום להבחנה כזאת. רבי עקיבא איגר בסימן שין כפוו שב וכותב, דאף דחמים שהוחמו בשבת בדרך יותר אסור לרחוץ בהם, צריך לומר דהיכא דלא נעשה מעשה בשבת כלל מותר. כלומר, גם רבי עקיבא איגר מבין שיש שני סוגים של מים שהתחממו בהתר. יש מים שהתחממו בהתר כאשר האדם מתכוון לחמם אותם. למשל, אדם לוקח כלי מים קרים ושם אותו לא רחוק מהאש. אם הוא ישים אותו קרוב לאש, זה איסור דאורייתא גמור, זה בישול. אבל הוא שם את זה קרוב לאש, אלא הוא הולך קצת אחורה במקום שזה לא יכול לרתוח, אבל זה מתחמם מכוח האש. במצב כזה, הפעולה מותרת, זה מים שהתחממו בהתר, אבל התחממו באופן אקטיבי על ידי האדם. דבר כזה אומר רבי עקיבא איגר הוא אסור. אבל אומר רבי עקיבא איגר, כאשר לא נעשה מעשה בשבת, כאשר האדם לא עושה שום דבר, כאשר המים באמת מתחממים מעליהם, זה לא משנה האם הם התחממו בשבת או התחממו מערב שבת, ואלה ואלה מותר לרחוץ בהם. מאוד מאוד מסתבר על פי ההגדרה הזאת של רבי עקיבא איגר, וכאמור כך עולה מהרב עובדיה ומשלום זלמן אוירבך, מאוד מאוד מסתבר על פי ההגדרה הזאת לומר שאם נתקין שעון שבת שבאופן אוטומטי מחמם את המים, מקרר את המים, ברור שבמצב כזה דין המים יהיה כדין מים שהוחמו מערב שבת. אמנם, כאמור, גם אנשי טבריה ניסו לעשות איזושהי אוטומציה, אבל על פי הדעה הזאת באמת נצטרך לומר שהאוטומציה שלהם הייתה כרוכה באיסור הטמנה. אם היינו מוצאים איזושהי אוטומציה שמחממת את המים בשבת בלי שום איסור, הדבר הזה באמת היה מותר גם לשימוש בשבת. סוף דבר, מעיקר הדין אסור להתרחץ בשבת מחמת גזירת מרחצאות. אף על פי כן, מצאנו שהפוסקים הקלו בשני מצבים. מצב אחד לגבי מים קרים. במים קרים מפורש כבר בגמרה עצמה, לדעת רבי יהודה, שמותר להתקלח במים קרים בשבת, כך פסק השולחן ערוך וכך נוהגים רבים. בין האשכנזים היו כאלה שהחמירו, ואמרו שאסור להתקלח אפילו במים קרים בשבת, מחמת כל מיני חששות רחוקים, אבל כבר כתבו כל הפוסקים, שגם האשכנזים שקיבלו על עצמם להחמיר, ודאי שבמקום צער יכולים להקל. הכולה המשמעותית יותר היא לגבי מצטער שרוצה לרחוץ במים חמים, וגם כאן למד רבי עקיבא איגר ורבי עקיבא איגר מפסק השולחן ערוך של המצטער מותר לרחוץ במים חמים בשבת. רבי עקיבא איגר עצמו הבחין בין מים שהוחמו בשבת ומים שהוחמו מערב שבת, וכאן ניסינו להבין האם מים שהוחמו בשבת זה דווקא התחממו במשהו שהוא אסור, או שיש בו איזשהו שרח איסור, או אפילו הם התחממו בהתר אסורים בשימוש. והכלל שראינו מפוסקי דורנו לאור ההערה של רבי עקיבא איגר בסימן שין כפוו היא שגם אם נחמיר במים שהתחממו בהתר, מים שהתחממו באופן אוטומטי בלי שנעשה בהם שום מעשה, ודאי מותרים בשימוש. ולכן הלכה למעשה, לעניות דעתי ברור שחיילים, בעיקר חיילות שחוזרים לפעילות בשבת, אם באמת ישנם את קני שבת לשימוש במים החמים, שמבדים שלא אין עברת אש ואין עירוב של מים קרים במים חמים וכולי, אם יש בבסיס, במוצב, במחנה, את קן שבת, ברור שמותר להם להתקלח בשבת, אפילו במים חמים, בגלל שזהו מצב מובהק של צער, ובמצב כזה הקלו רבי עקיבא איגר ובעקבותיו כל הפוסקים להתקלח אפילו במים חמים, ולדעת פוסקי דורנו אפילו במים חמים שהתחממו בשבת באופן אוטומטי.